מתכונת, בדרך כלל השיעורים במכון, חלק פה הם חדשים, אבל אני רק מכניס אותם לעניין, בדרך כלל השיעורים במכון הם מתנהלים במתכונת של האוניברסיטה, השנתיים האחרונות. זה אומר שיש שיעור אחד בשבוע, כל שבוע, כן? זאת אומרת, אז הקורס מתמשך, פגישה פעם בשבוע. באלול יש חלק מהשיעורים שהם כאלה, אני נותן אחד כזה, היום בשתיים. והשיעור על יום הזה שלושה שיעורים שמתנהלים ברצף. זאת אומרת, מי שרשום לשיעורים האלה צריך להיות רשום לשלושתם. אחד בראשון, אחד בשלישי ואחד בחמישי. בסדר? אז השיעורים האלה מתנהלים פחות או יותר כמו שנגיד בישיבה או משהו כזה, השיעורים וסביבם סדר ו... וכן הלאה.
יש שלישי בשתיים, חמישי בשתים עשרה.
כי מי שלא יכול את שלושתם זה קצת בעייתי. אפשר לנסות להשלים, אני בדרך כלל שולח סיכומים, אבל, אבל לכתחילה אני מציע שירשם מי, ש, מי שיכול להימצא בשלושת השיעורים. אם לא, אז אפשר גם שיעורים אחרים, או אם מישהו מאוד מתעקש ורוצה להיפגש בפעמיים ולהשלים את הפעם השלישית, כי, כי זה יהיה המשכים, זה דבר תלוי בדבר. אז אוקיי, גם אפשר. טוב, פרק שמיני של יומה, שבו אנחנו ננסה לגעת באלול הזה, לא נספיק כמובן לחסות אותו, מחולק בעצם לשלושה חלקים. חלק הראשון זה איסורי העינוי, קצת איסורי המלאכה בהתחלה, אבל מעט מאוד, אבל הרוב זה איסורי העינוי, אכילה, שתייה וחמשת העינויים, והחלק זה עד דף פ"ב, בפי ב' עד פי א' זה פיקוח נפש, חילול השם, עבירות החמורות וכדומה. חצי שיעור יש גם שם. ובחלק השלישי זה בפי ו' עד פי ח' זה תשובה, כפרה, וידוי, תפילה, זאת אומרת האספקטים היותר כלליים, נקרא לזה של יום כיפור, אני אדבר על זה קצת אולי היום, מה משמעותם של האספקטים האלה. המטרה שלי זה לחסות את החלק הראשון. באלול פחות או יותר, כמה שנספיק. עכשיו, אני לא אעשה את זה על סדר הדפים. אני אעשה את זה לפי סדר תוכני. זאת אומרת, אנחנו נלמד פשוט את ענייני יום כיפור, טופ דאון. לא, מ... לא מ... על סדר הדפים. אז מה ש...
צריך להביא מסכת או לא...
כדאי להביא, למרות שלא לא חיוני. מה שאני מציע מבחינת צורת הלימוד, זה שתרוצו על פני הפרק, לפחות נגיד עד דף פי ב' אני מציע שלהגיע, זה מעין ג' מתחיל הפרק, עד דף פי ב' לאורך החודש, כן, עד יום כיפור יש לנו, לא אמורה להיות בעיה לגמור את זה, תקבלו לזה לכם איזה דף יומי או עמוד יומי אפילו נדמה לי יכול להספיק. מי שמספיק גם את ההמשך יבורך, אבל כמו שאמרתי אני לא חושב שאספיק לגעת בו, אולי חוץ מחצי שיעור שבזה אני כן אגע. ובמקביל, אני בשלוש פגישות השבועיות שיש לנו, אני אעסוק בנושאים לפי סדר תוכני, ולא לפי סדר הדפים. לכן זה יהיה כמעט בלתי תלוי. אני מקווה שבסוף זה יתלכד, בסוף זה יצטרף איכשהו. גם המבט הכללי של המעבר על הדפים, יחד עם סדרת השיעורים, בסך הכל אני מקווה לתת איזושהי תמונה, אבל שני המסלולים האלה הם בעצם מסלולים בלתי תלויים. לכן אני מציע איכשהו לחלק את הזמן, כיוון שאלול זה זמן שיש בו יותר שעות ביום, אין את הלוח הזמנים האקדמיים, מי שנמצא בו, אז אפשר נגיד להקצות, אני לא יודע מה, שעה, שעתיים לעמוד ביום, לעמוד יומי, ואת השאר לדון סביב הסוגיה שבה אנחנו עוסקים, לחזור, להכין וכדומה. אז אני, כמו שאמרתי, רוצה לעסוק בעיקר בחלק הראשון, שזה עד דף פי ב'. דרך או סדר העבודה, סדר העבודה, כן, תרתי משמע, יהיה כך. אני אתן היום, אולי גם כך יצטרך לקחת את הפעם, קצת מהפעם הבאה, נראה כמה אני אספיק. אני אתן היום איזשהו מבוא על יום כיפור בכלל, מה משמעותו, מבחינת המקרא, מה משמעותו, באופן שיגע אחרי זה גם לאספקטים הלכתיים, אבל אני אדבר כרגע על איזושהי משמעות נקרא לה רעיונית, גם את המשמעויות הרעיוניות באיזשהו מובן צריך לקשור להלכה. אחר כך, אני, מתוך זה, אני אגע במצוות של יום כיפור, את המצוות המנויות. מה אנחנו, זה בעצם הראשי פרקים, נגיד, של הלכות יום כיפור, זה המצוות, יש מצוות המלאכה, יש מצוות העינוי. כל אחת לחוד, ומה היחס ביניהם. אחרי זה אני אדבר על האישים שמחויבים בעניין, נשים קטנים, אכלת קטן בידיים, אני מקווה לגעת וכדומה. אחרי זה אני אכנס לעינויים השונים, אכילה ושתייה, בתוך זה אולי חצי שיעור, מה שלא ראוי לאכילה, שלא כדרך אכילתו, דברים כאלה, גם היבטים שנוגעים לאיסורי אכילה בכלל, וגם דברים שנוגעים ליום כיפור. שיחה, רחיצה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, זאת אומרת, כל העינויים וגם כל אחד מהם לחוד. נראה לי שאני לא אספיק הרבה יותר מזה, אבל זה לפחות התוכנית באופן כללי. אז אני, כמו שאתם רואים, אני מנסה איכשהו לארגן את המבט על יום כיפור באיזושהי סכמה של טופ דאון ולא דרך הדפים. מה שעולה מהדפים, אני מקווה, יצטרף למבנה שאני אנסה להציג בשיעורים. טוב, אז אני אתחיל עם המשמעות של יום הכיפורים, זה שהוא פתיחה בעצם, עוד לא ממש לגעת בגוף הדברים, אבל נדמה לי שזה, אני חושב, שזה מה שעומד ברקע, שעוסקים בביתים רעיוניים, אז תמיד לפתח חטאת רובץ, אתם יודעים שבהקדמה של הפני יהושע, אז הוא מספר שם שהייתה רעידת אדמה בעיר שלו, והמשפחה שלו נלכדה מתחת להריסות, ביתו נהרגה שם. והוא היה כלוא מתחת להריסות והוא נדר שאם הקדוש ברוך הוא, נשבע, שאם הקדוש ברוך הוא יציל אותו משם, אז הוא לא ייגע בהגדה. הוא יעסוק רק בסוגיות הלכתיות, ובאמת תראו, הפני יהושע הוא מהאחרונים שלא מוותרים. כל דיבור של רש"י, דיבור של תוספות, כל שורה בגמרא הוא לא מוותר, מה אהבה מינה, מה המסקנה, הוא עושה את החשבון, איך בדיוק המהלך הולך. באמת אחד האחרונים היותר מחויבים לפרטי הסוגיה. אבל בכל שלב של אגדתא אתם תראו אין פני יהושע. מגיעים לאגדתא, תמצאו אותו בחלק ההלכתי הבא. הוא לא עוסק באגדה. ולא בכדי, אני חושב שהוא אפילו מסביר את זה שם, נדמה לי, אם לא, זה גם די, אני חושב שהוא מסביר, אבל אם זה די ברור, כן באגדה, בדרך כלל אומרים וורטים, זה בעייתי קצת. זאת אומרת, לא, הלימוד שם הוא פחות מחויב, פחות חד משמעי מאשר בהלכה, כמובן גם בהלכה יש מקום לפרשנויות שונות ויש ויכוחים. אני לא טוען שההלכה היא מדע מדויק, אבל עדיין יש הרבה יותר מחויבות כשעוסקים בסוגיה הלכתית מאשר כשעוסקים בסוגיה אגדית. לכן אני ככלל נרתע קצת מעיסוק בממדים רעיוניים של סוגיות, למעט אולי הערה פה או שם, אבל כאן אני חושב שזה כן נותן איזושהי מסגרת לדיון, ואני מקווה שאני לא חוטא יותר מדי לאמת בדיון הזה, שזה לא יותר מדי דרשנות. אמרתי פעם שההבדל בין, אתם יודעים מה ההבדל בין פלפול ודרוש? שלומדים, שעושים איזשהו עסק פרשני או הלכתי כלשהו, אז זה אמור להיות טיעון שבסופו מסקנה שנובעת מהטיעון. הנחות, טיעון ומסקנה שנובעת מהטיעון. דרוש זה טיעון בטל עם מסקנה נכונה. טיעון טיפשי עם מסקנה נכונה, אבל הרי בסוף צריך להיות צדיק וענב ולעבוד את השם, אז מי יכול להתווכח עם דבר כזה? לא משנה שזה לא קשור למדרש שהביאו ולטיעון שהעלו, ולכן אומרים לנו מקובל שלא אין משיבין על הדרוש. אל תשאל איך זה יצא בדיוק מהמדרש, זה לא יצא משם. אבל אני מדבר על דרוש, לא על דרש. דרש זה משהו אחר. דרוש במובן המזלזל, שזה רוב הדברים שאנחנו שומעים. זה דרוש. פלפול זה הפוך. פלפול זה הסק תקף או תקף לכאורה שמסקנתו בבירור לא נכונה. מסקנתו טיפשית. זאת אומרת, דרוש זה הסק טיפשי והמסקנה נכונה, פלפול זה הסק נכון ומסקנה טיפשית. סוג של פרדוקס. דוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, בעלי הכללים מביאים בקשר לקל וחומר, הם רוצים ללמד שבגד של רב הכנפות חייב במזוזה. ומה משקוף שפטור מציצית חייב במזוזה? בגד של ארבע כנפות שחייב בציצית, אינו דין שיהיה חייב במזוזה. אתם צוחקים, מה אתם צוחקים? זה קל וחומר שבוצעים כמוהו מאות בספרות חז"ל. מה הבעיה פה? הטיעון הוא טיעון לכאורה בנוי לתלפיות. אבל המסקנה, כולם מעלים גיחוך על פניהם. כי ברור לנו שהמסקנה לא נכונה. למה? כי התרגלנו. למה לא? קל וחומר שבסך הכל אתם יכולים למצוא הרבה כמוהו. אז זו דוגמה לפלפול. זאת אומרת שההסק קשה לשים את האצבע, בטיעון קשה לשים את האצבע מה לא בסדר פה. אבל המסקנה ברור שלנו, תחשבו על פרדוקסים, כן, אכילס והצב. אז כשמישהו מעלה את הטיעון, הטיעון לכאורה נראה משכנע. אבל המסקנה היא שאכילס אף פעם לא משיג את הצב, וזה הרי כמובן לא נכון.
אני אגיד את קל וחומר
זה איך פשוט. מה?
אתה טעם על מזון בטרה, מה הבגל? איך זה מתקשר?
ובכל קל וחומר אתה יכול לשאול.
קל וחומר? זה המקור, לא. זה המקור.
ברור, תמיד קל וחומר בנוי על מקור, שאומר דין במקום מסוים, ועכשיו אתה עושה קל וחומר ואתה מיישם אותו על מקום אחר. המקור עוסק רק בדבר אחד, אחרת לא היה צריך קל וחומר. אם המקור היה עוסק בשני הדברים שמה צריך קל וחומר, המקור עצמו אומר את זה. שן בבבא קמא, בקפה ישמע. כתוב במקור שן ורגל ברשות, סליחה, קרן ברשות הרבים, ואתה רוצה לעשות קל וחומר על קרן בחצר הניזק, אבל במקור כתוב ברשות הרבים. תמיד ככה. זאת לא הפיך. רמז, אם אתם רוצים, אני יכול ללמוד בקל וחומר גם את ההפך. אני יכול ללמוד בקל וחומר לחייב משקוף בציצית. אותו קל וחומר, נכון? ומה בגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה חייב בציצית? משקוף שחייב במזוזה, אינו דין שחייב בציצית. אבל אם חייבתי את המשקוף בציצית, אז אי אפשר כבר לעשות את הקל וחומר לבגד. בגלל שאז הבגד לא יותר חמור ממשקוף, כי המשקוף חייב בציצית וגם הבגד חייב בציצית. אז צד החומרה והקולה שביניהם מתבטל. זה לא פותר לגמרי את הבעיה, כי בניין אב עדיין אפשר לעשות. קל וחומר אי אפשר לעשות, אבל בניין אב אפשר לעשות. אוקיי?
כל צד של הקל וחומר
פורך את השני.
את הצד ההפוך.
הוא הופך אותו לבניין אב. זאת אומרת, קל וחומר אין, אבל בניין אב עדיין אתה יכול לעשות. זה לא כל כך, זאת אומרת, זה טריקי. לא משנה, זה דיון אחר, אני לא אכנס אליו כאן, אני מראה לכם, אבל...
להגיע למסקנה שקל וחומר שהוא פועל בשני הכיוונים, הוא אף פעם נכון, אף פעם לא...
ברור, זה לא קל וחומר, זה ברור. בעצם הבעלי הכללים כותבים את זה שכשיש קל וחומר שמבוסס על שני נתונים ולא על שלושה, לא עושים אותו. קל וחומר תמיד מבוסס על שלושה נתונים. פטור, חיוב, חיוב. ואז פה יש גם חיוב, כן, אם זה חייב וזה פטור, אז זה חמור מזה, אם זה חייב, אז זה ודאי חייב. אם יש לך רק את שני אלה ואין לך פה, אז יכול להיות שפה זה הפטור ופה זה החיוב, ויכול להיות שפה זה הפטור ופה זה החיוב. אתה לא יכול להכריע. קיצור, אז ההבדל בין דרוש ופלפול זה ששניים זה שטויות. כל השאלה זה רק איפה השטות. האם השטות היא בטיעון או השטות היא במסקנה. אוקיי, עכשיו דיונים רעיוניים, יש להם איזושהי נטייה ליפול לאחת משתי הקטגוריות האלה. אז אני מזהיר מראש, מסרתי מודעה רבה, אחרי זה תבדקו מה דעתכם על מה שאני אומר, ותחליטו לבד. אוקיי, אני אתחיל אולי, אני אחלק לכם דפים, מי שיושב אולי תשבו ליד שולחן, כי אני לא הכנתי מספיק דפים, יהיו חסרים פה איזה ארבעה, אני חושב. אז אולי תצטרפו, יש פה שני דפים, אחד משני דפים, ואחד יצא אחד. טוב, כשמסתכלים על הפרשה בפרשת החרמות, ששם מופיעה עבודת יום הכיפורים, אז מגלים, וכבר הגר"א עמד על כך, מגלים שהתמונה שלנו לגבי יום כיפור היא או שגויה או לכל היותר חלקית. כי תסתכלו על תחילת הפרשה. וידבר השם אל משה לאמור, סליחה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. נכון? ככה זה מתחיל אצלכם, כי אצלי לא, פשוט אין לי, לא השארתי אצלי דווקא זה. ויאמר השם אל משה, דבר לאהרון אחיך ולבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות כי בענן יראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והיא לעולה, ואז מתחילה כל עבודת יום הכיפורי. עכשיו מתוך ההקשר, ובסוף, אולי נסיים בסוף, תראו פסוק כ"ט, והייתה לכם חוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה לכפר עליכם ותאר אתכם כל חטאותיכם בפני השם תתארו, שבת שבתון היא לכם, ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם, וכו'. אז בעצם הטענה היא, יש פה פרוצדורה שלמה שמה היא באה לעשות. לא מוזכר בכלל יום כיפור, לא עינוי, לא כפרת חטאים, לא שום דבר. אלא נדב ואביהו נכנסו לא נכון אל הקודש, ובקרבתם בפני השם הם מתו. עכשיו התורה אומרת לאהרון, אתה רוצה לא למות, אתה רוצה להיכנס כמו שצריך, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. וככה אתה צריך להיכנס אל הקודש. איך? פר בן בקר לחטאת, והיא לעולה, וכל עבודת יום הכיפורים. או במילים אחרות זה בכלל לא עבודת יום הכיפורים. זה עבודת הכניסה אל הקודש. זאת אומרת, כך נכנסים נכון אל הקודש. נדב ואביהו לא עשו את זה כך, ולכן הם נענשו או כן, חטפו. אז אם רוצים לעשות את זה נכון, זה התיקון למה שעשו נדב ואביהו. וכך צריך לעשות את זה. באמת הגר"א מאיר על זה שבמדבר לפחות עשו את הדברים האלה לא רק ביום כיפור. כשאהרון רצה להיכנס אל הקודש, זה היה כרוך בעשיית כל העבודה של יום הכיפור. ואז הוא היה יכול להיכנס אל הקודש. למה בארץ זה נגמר? למה בית המקדש זה כבר לא ככה? שאלה אחרת.
אז מה אבל... זה הייתה זאת לכם מחוקת עולם בחודש?
בסוף, בסוף.
כל מה שאמרתי עד עכשיו, בדיוק. נסו רק כאילו...
לא רק. אתה רק אתה מוסיף, זה בדיוק הנקודה. מה שכתוב בסוף, זה שאת זה תעשו מתי שאתם רוצים להיכנס אל הקודש. פעם אחת אתם חייבים לעשות את זה. מתי? בעשור לחודש השביעי, זאת אומרת ביום הכיפורים. אבל אז מוסיפים גם עוד משהו. בזאת, זאת אומרת... ביום הזה אכפר עליכם ותאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הכפרה זה מוזכר על יום כיפור, אני לא יודע אם זה שייך על כל פעם שנכנסים אל הקודש. בשבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם חוקת עולם. גם המצוות השבת שבתון עוד נדבר על מה זה אומר, על המלאכה או על העינוי, אבל על העינוי והשביתה, עוד אני אדבר מה זה שביתה. הדברים האלה מוזכרים בשלב אחרי שאומרים לעשות את זה פעם אחת בשנה ביום כיפור. לא לגמרי ברור האם זו תוספת ששייכת גם לעבודת הכניסה של הכהן אל הקודש, או עבודת הכניסה אל הקודש זה רק הקורבנות, ומה שעושים ביום כיפור, פה יש את התוספות של עיניתם את נפשותיכם, הכפרה והשביתה. השביתה ממלאכה ומהנאה. אז בעצם נמצא שעבודת יום הכיפורים ביסודה זה עבודת הכניסה אל הקודש. מה שמתווסף לזה ביום כיפור, ולא ברור עד הסוף שזה באמת מתווסף רק ביום כיפור, זה עינוי ושביתה, שזה מוטל על כלל הציבור, לא רק על הכהנים או על הכהן הגדול שעושה את עבודת יום הכיפורים, שזה בעצם איזשהו מתן גיבוי לכהן. כשהוא רוצה להיכנס פנימה, אז אנחנו בעצם כאילו אמורים לעמוד מאחוריו. התפקיד הקולקטיבי, יש משהו במעשה הזה שגם אנחנו עושים. אנחנו צריכים להיכנס לשביתה, אוקיי? אני חושב שזה נותן איזשהו מבט על יום כיפור, שזה עוד ימשיך לנו כמה וכמה שיעורים, אז אני רוצה שתשימו לב לנקודה הזאת. הטענה בעצם זה באופן בסיסי ביום כיפור יש שני מימדים שאולי הם קשורים ביניהם ואולי לא. אחד מהם זה כניסה אל הקודש, והשני זה הכפרה, השביתה והשביתה עם מלאכה. היום שאין לנו מקדש, אז אין את המימד של העבודה, גם אין את הכניסה הפיזית של הכהן אל הקודש, הוא לא נכנס, אין כהן גדול, לא נכנס לקודש הקודשים, אבל את המימדים האחרים, את העינוי, את השביתה, שבת שבתון, את הדברים האלה יש לנו. וכנראה גם את הכפרה, עיצומו של יום, כל הוויכוחים הידועים בגמרא, עם עיצומו של יום מכפר, או השעיר וכדומה. אז המימדים האלה נשארים גם בלי להיכנס אל הקודש. לכאורה זה אומר שאין קשר בין הדברים. זאת אומרת, בעצם יש מימד של כניסה אל הקודש, זה כשיש מקדש, ויש את המימד השני שנוסף רק ביום כיפור, שזה יום כיפור שאנחנו מכירים היום, ואין קשר ביניהם. אבל התורה עצמה כן קושרת ביניהם. התורה עצמה אומרת שפעם בשנה כזאת צריך לעשות, וחוץ מזה, והיא ניתן, ושביתה, שבת שבתון, וכל הדברים האלה. זה יכול אולי להתפרש, ואמרתי את הסייגים שלי בהתחלה, זה יכול אולי להתפרש כאילו שבעצם זאת מהותו, מהותה של הכניסה אל הקודש. הכניסה אל הקודש בסופו של דבר היא הבסיס שמחפר. נכון שיש אופציה כלשהי להתכפר גם כאשר אין קודש ואין כהן גדול. ואז מה שאפשר לעשות זה רק מה שהציבור עושה, ולא מה שהכהן הגדול עושה. אבל עדיין בבסיס בעצם הכניסה אל הקודש היא חלק מפעולת הכפרה, והשביטה קשורה אליה. השביטה זה בעצם החלק שאנחנו נוטלים בכניסה של הכהן אל הקודש, כאשר הכניסה אל הקודש בסופו של דבר אולי היא זו שמחפרת, מה שהרב סולובייצ'יק מדבר בתחילת על התשובה, שהוא מקווה ישראל השם, כן, שהטהרה של יום כיפור זה לא כפרה, זו טהרה, שבעצם זה כמו תפילה במקווה. זאת אומרת, אתה בעצם נכנס למקום כלשהו והכניסה הזאת מטהרת אותך. במקרה הזה המקווה זה קודש הקודשים. אבל איך כולנו נכנסים אל קודש הקודשים? אם הכהן הגדול נכנס ואנחנו נותנים את הגיבוי שאנחנו צריכים לתת, ובאופן ככה ציבור תובל. בסדר? ולכן עיצומו של יום מכפר זה החידוש שאפילו בלי כניסה אל הקודש, יש איזשהו מימד של מקווה גם ביום כיפור של עצמו, בלי שמתבצעת הכניסה אל הקודש של הכהן הגדול. ואז זה אומר שבאמת יש קשר בין שני הדברים, ואולי אולי אפשר להמשיך צעד אחד הלאה, ובאמת לומר שאולי אפילו הכפרה היא לא המטרה. המטרה היא הכניסה אל הקודש, הכפרה היא תוצאה. באופן עקרוני, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זאת אומרת, המטרה היא כניסה אל הקודש, כך נכנסים אל הקודש. אחרי זה בזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם. זאת אומרת, אם נעשה את זה, יש סייד אפקט. כן, יש משהו שהוא תוצאה של הפעולה הזאת. ברגע שאתה במקווה, אז אתה נטהר. אוקיי? אבל בעצם יש פה איזושהי כניסה אל הקודש, שיש לה תוצר לוואי של טהרה, כדי שזה יתקבל, הציבור כולו צריך לבצע את חלקו בתהליך הזה. העינוי והשביטה וכל הדברים האחרים. אז זה איזשהו מבט, אני לא יודע מוכרח, אבל אפשרי לפחות מהפסוקים, אני חושב שהוא אפילו די מתבקש, של מהותן של מצוות יום כיפור. מצוות יום כיפור בעצם עניינן לעשות את החלק שלנו בכניסה אל הקודש, להבדיל מהכהן הגדול.
אבל בעוד במקומות נוספים, פנחס ובהמו, שם לא מוזכרת התודה.
אני אגיע עוד מעט.
רק הפרה וזה.
אני אגיע עוד מעט. משם לומדים...
זה קצת קשה לי שאני אומר שזה תוצאת לוואי.
לא, לא. משם לומדים שיש אופציה של טהרה גם בלי שיש כניסה אל הקודש.
כן, אבל אני חושב שהפרה היא רק תוצאת לוואי של העבודה, שהיא לא המטרה.
כשהעבודה מתבצעת. אתה יודע, זה כמו... מזכיר לי את פולמוס הסמיכה. אתה יודע, במאה ה-16 היה מארי ברב ותלמידיו בצפת רצו לחדש את הסמיכה. והמהרלב"ח וחכמי ירושלים, מהרלב"ח בראשם, התנגדו לחידוש הסמיכה. הטענה של חכמי צפת הייתה, זה לא איזה עניין משיחי כל כך, כמו שבדרך כלל חושבים, למרות שהיו שם מימדים כאלה, בכלל צפת של המאה ה-16, מורגנשטיין כתב על זה, היו שם הרבה מימדים משיחיים. אבל המטרה העיקרית הייתה אחרי גירוש ספרד והנוסים וכולי, היה צריך לכפר לאנשים החטאים. כדי שיתכפר להם, שלא יגיעו למעלה ויחטפו. אז בשביל זה צריך עונשי בית דין. אבל עונש בית דין לא מועיל אם אין בית דין סמוכים. אז מה שהם רצו לחדש את הסמיכה זה כדי שהם יוכלו להלקות את חייבי המלקות ולפתור חייבי מלקות של הקו, נפטרו מידי קריטתן. ואתם פותרים אותם מקרת. אבל אם אין בית דין סמוך, אז המלקות לא מועילות. עכשיו, המהרלב"ח לא הסכים, והאמת שבפשטות הם צודקים. כי אחרת מה הבעיה? למה צריך בית דין סמוכים? אם אני מתכפר גם בלי זה, אז מה הבעיה? רואים אותה תופעה כמו כאן. כשיש בית דין סמוכים והם מלכים, אז הפטור מהכרת צריך גם את המלכות. לא מספיק תשובה. סתירות ברמב"ם לגבי פסולי עדות. מה היחס בין העונש לבין התשובה. שאלה מאוד לא פשוטה. יש סתירות ברמב"ם בעניין הזה. כי בהלכות עדות דנים בזה מתי האדם מתכפר וחוזר... וחוזר ונהיה כשר לעדות, רשע. אבל רואים פה שבאופן עקרוני צריך בית דין סמוכים, שיחליטו על מלכות ושילקו. אבל כשאיבדנו את הסמיכה ואין בית דין סמוכים ולא לוקים, אז מה, 2000 שנה כולנו בעצם בקרת. אף חייב קריטות, אין לו אופציה להיטהר. מהרלב"ח טען שלא. מהרלב"ח טען שנטהרים בתשובה, בלי בית דין. מה צריך בית דין? מה והשיבה שופטנו כבר ראשונה, וגם להפך, זה רק מציק. אם אתה יכול להיפטר מהקרת שלך גם בלי המלכות, אז בשביל מה לך לחטוף את המלכות? אתה מתפלל לחטוף מלכות שאתה לא צריך אותה. אז יש פה משהו שהוא מאוד בעייתי. מצד אחד, הכפרה בלי מלכות, המלכות יוצרות את הכפרה. מצד שני, כשאין לנו מלכות, אנחנו יכולים להתכפר גם בלי זה, בתשובה. עכשיו, בלי להסביר את זה שם, אני אומר אותו דבר גם רואים כאן. הכניסה אל הקוד, כשיש כניסה אל הקוד, אז זה בעצם אופן להתכפר. נכון שהתורה אומרת שגם כשבטל, אין בית המקדש ואין קורבנות ואין כהן גדול, יש לנו אופציה להתכפר גם בלי זה. תשאלו עוד בשביל מה אני צריך את ההוא, על זה אמרתי קודם, זה בדיוק הנקודה. כאן זה יותר ברור מאשר במלכות. כי כאן, זה מה שטענתי, שהכניסה אל הקודש זה לא אמצעי לכפרה. הפוך. הכפרה היא תוצאה. המטרה היא כניסה אל הקודש.
המטרה היא כניסה
כן,
אל הקודש?
כן, כניסה אל הקודש, איזשהו חיבור לקדוש ברוך הוא. מי שמחובר לקדוש ברוך הוא מקווה ישראל השם, כן, אז הוא מתכפר, זאת תוצאה. אז לכן, נכון שאני יכול להתכפר גם בלי זה. אבל אני לא נכנס אל הקודש כדי להתכפר, אני נכנס אל הקודש כי כך נכנסים אל הקודש. גם נדב ואביהו נכנסו אל הקודש לא כדי להתכפר. הם רצו איכשהו איזשהו חיבור לקדוש ברוך הוא, לכן הם נכנסו אל הקודש. אז אומרת לנו התורה, איך יוצרים את החיבור, איך נכנסים אל הקודש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. ועם הכל, כל המעטפת שגם נדרשת מכלל הציבור. נכון שלהתכפר אפשר גם בלי זה. אוקיי? Okay? כאן זה אפילו יותר ברור מאשר במלכות. לכן אמרתי קודם, שנכון שהכפרה היא תוצאת, זאת אומרת שהכפרה היא תוצאת לוואי, ואז גם ברור למה, למרות שאפשר להתכפר גם בלי העבודה והכניסה אל הקודש, עדיין ברור שחסר פה משהו כשאין לנו את המימדים האלה של יום כיפור. למרות שאת הכפרה יש לנו. אבל זה לא, כל הדברים האלה לא נועדו לכפרה. הכפרה היא סייד אפקט. אוקיי? Okay? זה נדמה לי מה שאני חושב, מה שמתבקש מפשוטי הכתובים. אולי אני אמשיך, אני אסגור את המעגל, רק למרות שאני אקח לי עוד זמן להגיע למסקנה הזאת, אבל אני כבר אסגור כאן את המעגל כדי להבין את המשמעות. יש דיון, מה זה השבת שבתון? שבת שבתון יש מקומות שונים, חז"ל דורשים את זה בכל מיני צורות, גם במקומות מקבילים שעוד מעט נראה בתורה עצמה שמצווים על יום כיפור, זה מכונה שבת שבתון. בפשטות נראה שזו שביתה גם ממלאכה וגם מעינוי. בניגוד ליום טוב ולשבת, שזה שביתה ממלאכה בלבד, כשביום טוב זה רק מלאכות אוכל נפש, זאת אומרת פרט למלאכות אוכל נפש, רק מלאכת עבודה ולא מלאכת אוכל נפש, לפחות זה שיטת הרמב"ן. בשבת זו שביתה מכל המלאכות, ביום כיפור זה שביתה גם מהנאות. אכילה ושתייה וחמשת העינויים אנחנו עוד נראה, דאורייתא דרבנן, זה עוד כשנגיע לחמשת העינויים. אבל זאת שביתה הרבה יותר מקיפה מאשר שבת ויום טוב. כבר כאן אומר שהדבר, נדמה לי שהשביתה היחידה שהיא יותר מקיפה מאשר יום כיפור זה בתשעה באב. בתשעה באב יש שביתה, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא כן, יש רק כניבת ירק ועוד איזה תוספת. בלבד, תוספת יום הכיפורים ותוספת תשעה באב בלבד. ראשונים מהירים שאולי יש עוד כמה דברים, אבל לא... באופן בסיסי יש השוואה ביניהם, ובתשעה באב גם אסור ללמוד תורה. בתשעה באב הוא יום נורא משעמם. נורא משעמם. אין מה לעשות. אז אתה שובט ממלאכה, שובט מכל העינויים של יום כיפור, לא כמו בצומות האחרים, וגם מתלמוד תורה. זאת אומרת, אתה לחלוטין מושבט. ואני חושב שהדברים האלה קשורים איכשהו למה שאמרתי כאן. את השביתה באיזשהו מובן היא תנאי לכניסה אל הקודש. כשאתה אתה נכנס לפני ולפנים, אתה בעצם צריך לחיות את מה שבפנים. להשבית את כל מה שקורה בחוץ, את העולם שבתוכו אנחנו חיים כל הזמן. ככל שאתה נכנס יותר עמוק, השביתה צריכה להיות יותר רחבה. ולכן ביום כיפור, נגיד, אני עזוב את תשעה באב כרגע שהוא לא ממש דאורייתא, אבל יום כיפור זאת השביתה הכי מלאה, ושיום כיפור אנחנו נכנסים הכי עמוק. כשנכנסים הכי עמוק לקודש, אז את כל חיי החולין, לימוד תורה לא, כי זה לא כנראה חלק מחיי החולין. בתשעה באב זה משהו יותר חזק אפילו, אבל זה פרשייה אחרת. הכניסה אל הקודש חייבת השבתה של כל החולין. השבתה של החולין פירושו מלאכות והנאות. זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, מלאכות והנאות. דברים שאנחנו עוסקים בהם.
בשבת יש כניסה קלה?
כן, לא כניסה בבית המקדש, יש פה ספי שבת, אבל אני לא חושב שזה מימד של כניסה אל הקודש ממש, אולי זה איזשהו ביטוי לעניין הזה, זה מפגש עם קודש, יום קדוש. יש קדושה בזמן, כן, המקדש בזמן. שבת מכונה מקדש בזמן. אז הטענה היא שהשביתה קשורה בעצם לכניסה אל הקודש, ולכן יום כיפור הוא שבת שבתון. הוא שבת שבתון כי השביתה צריכה להיות מקיפה יותר מאשר בכל יום קדוש אחר. ולמה? כיוון שהכניסה אל הקודש נעשית באופן עמוק יותר. ככל שאתה יותר עמוק בקודש, אתה צריך יותר להשבית את עולם, את עולם החולים. אולי רק הערה, יש דיון בראשונים ועוד יותר באחרונים, האם יום כיפור דומה לשבת או ליום טוב? יש כאלה שאומרים, זה שבת שבתון, כי זה דומה לשבת ולא ליום טוב, כי מלאכות אוכל נפש לא הותרו ביום כיפור. אבל זה לא כך פשוט. לגבי יום כיפור, יש מהמפרשים שאומרים שבעצם הותרו גם מלאכות אוכל נפש. רק לא צריך, כי אנחנו לא אוכלים. אבל באופן עקרוני, לא צריך להתיר את המלאכות האלה, כי אנחנו לא אוכלים, אבל בסיסית, נגיד, אם היינו אוכלים, נגיד נפקמינה מזה, חולה למשל, אולי יוכל לעשות מלאכות אוכל נפש. או תיאורטית, אוקיי? כי הוא בעצם כן מותר לו לאכול במצב כזה. זה לא איסור מהותי, אין סיבה להתיר. זה תלוי בשאלה למה הותרו מלאכות אוכל נפש ביום טוב, אם זה מראש לא נאסר או שזה היתר. אם זה מראש לא נאסר, אז זה דיון אחר. אם זה היתר, לא כמו הרמב"ן שהזכרתי קודם, אז פה לא צריך את היתר. לעומת זאת, יש כאלה שטוענים, לא, שביתה, שבת שבתון זו שביתה מקיפה יותר, כמו שיש שביתה מעינוי, יש גם שביתה ממלאכות, כולל מלאכות אוכל נפש. מלאכות אוכל נפש לא הותרו ביום כיפור, לא רק כי לא צריך אותם, כי אנחנו לא אוכלים, אלא כי זה דומה לשבת. שום מלאכה לא מותרת. האיסור אכילה זה אכילה על משהו שהכנתי מבעוד יום. אבל האיסור לעשות מלאכות אוכל נפש באותו יום, איסור בלי קשר לאיסור האכילה עצמו. הוא איסור בגלל שהשביתה צריכה להיות שביתה מלאה כמו בשבת. ואז זה כמובן מחזק יותר את מה שאמרתי קודם, ששביתה ביום כיפור היא שביתה מקיפה יותר.
למה אתה אומר שביתה
יותר רחבה? זו שאלה אחרת. זה ששביתה יותר רחבה זה לא אומר שהיא יותר, אי השביתה יותר חמורה. בטור האחרון כתבתי קצת על העניין הזה, שהרבה פעמים הדברים היותר גבוהים, העונש עליהם הוא יותר קטן. הרמב"ן כותב את זה, פרשת יתרו. ההבדל בין לאו לבין עשה. למה? כי כשמשהו הוא מביא אותך גבוה יותר, אז שאתה לא עושה את זה, אתה בסך הכל לא נמצא שם, אתה נמצא פה. לעומת זאת, אם משהו הוא דרישה בסיסית, אם אתה לא מקיים אותו, אז אתה נמצא בבור תחתיות. אז מגיע לך עונש חמור. אתה הרבה פעמים, כשאתה עושה משהו מאוד משמעותי, השכר שמגיע לך עליו הוא גבוה. אבל העונש על ביטולו הוא נמוך. זה מה שהרמב"ן כותב על פרשת יתרו, על הדיבר של השבת בפרשת יתרו. הוא אומר שהעונש הוא בפרופורציה הפוכה לשכר. בקלות העונש הוא קל והשכר הוא גבוה, כי הקלות זה בעצם מה שמגיע גבוה יותר, ובחמורות העונש הוא חמור והשכר הוא מועט, אם בכלל, ביטול הזה. הימנעות מילה, ושאלה אם בכלל יש שכר. אוקיי, אז זה לגבי השביתה ביום כיפור, רק כדי שתראו את הדברים קצת יותר בצורה ברורה, תסתכלו ברמב״ם, בהלכות שביתת עשור. רואים, זה כנראה בעמוד השני או השלישי אצלכם. רואים? כן, בתחילת העמוד השלישי. תחילת העמוד השלישי. הדף הראשון הוא דו צדדי, שימו לב, כן? רואים, רמב״ם תחילת הלכות שביתת עשור. קודם כל, שימו לב לשם של ההלכות האלה. הלכות שביתת עשור. מוזר. למה? יש שביתת יום טוב, יש שביתת שבת, הלכות שבת, ושביתת עשור. מה זה שביתת עשור? הלכות יום טוב עם עוד תוספות של יום כיפור. הרמב״ם מבין שביום כיפור זה שבת שבתון, כל ההלכות הן הלכות בשביתה. זאת שביתה מסוג שלישי. יש שביתה של שבת, יש שביתת יום טוב, ויש שביתת עשור. יש שלושה סוגי שביתה בהלכה. ולכן כל ההלכות שקשורות להלכות יום כיפור, הן כולן הלכות השביתה ביום כיפור. זה לא שהשביתה היא פן אחד יום כיפור, וחוץ מזה גם צריך להתענות וכל מיני דברים כאלה. לא, לא. כל הלכות יום כיפור הן הלכות שביתה. זה שביתה ממלאכה ושביתה מהנאה. בואו תראו את הדברים בפנים. מעבר לכותרת שהרמב״ם נותן לקובץ ההלכות הזה, הלכות שביתת עשור, תראו בפנים. הלכות שביתת עשור יש בכללן ארבע מצוות, שתי מצוות עשה ושתי מצוות לא תעשה, וזהו פרטן, לשבות בו ממלאכה, שלא לעשות מלאכה, להתענות בו ושלא לאכול ולשתות בו. כן? כל אלה זה הלכות שביתת עשור. גם העינוי. עכשיו, אבל דברים יותר ברורים בניסוח בתוך ההלכות. מצוות עשה לשבות במלאכה בעשור לחודש השביעי, שנאמר, שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, והעבר הלא תעשה. שנאמר, בעשור לחודש וכו', כל מלאכה לא תעשו. ומה הוא חייב על עשיית מלאכה ביום זה, אם עשה ברצון בסדר וכו'. הלכה ב', כל מלאכה שחייבים על זדונה בשבת סקילה, חייבים על זדונה בעשור קראת. וכל שחייבים עליו קורבן חטאת בשבת, חייבים עליו קורבן חטאת ביום הכיפורים. כן, אז אין סקילה ביום כיפור, זה קראת, זה לא סקילה. בסדר? ההשוואה בין שבת ליום כיפור היא מלאה, קצת רמז לזה שהלכות, שגם השביתה ממלאכת אוכל נפש, זה לא בגלל שלא אוכלים. ושיום כיפור האיסורים הם כמו שבת, אין הבדל ביום כיפור לשבת. הוא מותר לקנב את הירק, זה מה שהזכרתי קודם, זה הלכה ג' הלכה ד'
מותר מה?
לקנב את הירק זה להכין את הארוחה לסעודה המפסקת, לסעודה שוברת הצום, כן? הלכה ד' מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה. רואים? כאן זה דבר מאוד ברור, הרמב"א אומר, עד עכשיו דיברתי על השביתה ממלאכה, שזה כמו שבת, כולל מלאכות אוכל נפש. אחרי עכשיו אני ממשיך לך את השביתה על שביתה מהנאות. ואז הוא אומר, לשבות בו... זו. יושב אולי ליד מישהו. לשבות בו מאכילה ושתייה, שנאמר, תענו את נפשותיכם, מפי השמועה למדו עינוי שהוא לנפש זה הצום, וכל הצם בו קיים מצוות עשה, וכל האוכל ושותה בו ביטל מצוות עשה, ועבר הלא תעשה. בסדר? וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו, או לסוך, או לנעול את הסנדל, נדבר עוד על העניין הזה. מה זה מפי השמועה? זה דרבנן, זה דאורייתא, זה... מה זה בדיוק הביטוי הזה ברמב״ם? כשנגיע לעינויים ביום כיפור, אז נדבר על המשמעות של הביטוי הזה. אנחנו ממשיך, הוא מצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובט מאכילה ושתייה. שנאמר, שבת שבתון, שבת לעניין אכילה, ושבתון לעניינים אלו. עכשיו, זה גמרא מפורשת. שמשבתון לומדים את העינויים, הריבוש השבתון. אומר הרמב״ם, מה זה אומר? שהשבת, לפני השבתון, לא עוסק באיסורי מלאכה. כי אם זה עוסק באיסורי מלאכה, אז השבתון זה לא ריבוי של העינויים של שיחה ושתייה. אלא זה אכילה ושתייה עצמם. ואכילה ושתייה עצמם זה נכתב לחוד בפסוקים. תענו את נפשותיכם. נכון? שלא אוכלים ושותים. אז איך את השבתון לומדים את שאר העינויים? מה זה קשור לאיסורי המלאכה? זה ריבוי, היה צריך להיות ריבוי בנוסף לאכילה ושתייה, לא בנוסף למלאכה. אומר הרמב״ם לא, השביתה, השבת שכתוב בהתחלה, זה גם ממלאכה וגם מאכילה ושתייה. והשבתון זה משאר העינויים. בסדר? זה בעצם מדויק בגמרא, הרמב״ם רק כותב את זה בצורה מפורשת, אבל למעשה זה מדויק בגמרא.
איך הרמב״ם מסביר שבתון
עם שבת? שם זה דיון אחר, צריך לדון מה מרבים מזה. אולי השבות של הרמב״ם, אפשר לדון מה... אתה יודע, שבות דאורייתא לפי הרמב״ן, הרמב״ן פרשת אמור. זה דיון אחר, אבל פה הוא אומר במפורש, זה גמרא. שהשבתון בא לרבות את העינויים, משמע שהשבת, לפני השבת שבתון, מדבר על אכילה ושתייה. ולא השביתה ממלאכה. אז זה בגמרא, וכאן הרמב״ם גם כותב את זה, כך שנדמה לי שברמב״ם לפחות התמונה מאוד ברורה, זה גם פשט הגמרא, וכמו שאמרתי לכם קודם, נדמה לי זה גם פשט התורה.
גם בהלכה
זו. כן, כן.
שניהם
שביתה. כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. בסדר? עוד פעם, שבות ממלאכה ושבות מעינוי, שניהם זה שבות. השביתה כוללת גם את המלאכות וגם את העינויים. קיצור, ברמב״ם אני חושב שבאמת יש פה איזה תיאור מאוד מאוד ברור של ה... של מה שדיברתי על זה בפסוקים, שהשביתה ביום כיפור היא בעצם איזושהי שביתה כוללת שנותנת מעטפת לפעולת הכניסה אל הקודש. כשהמעטפת הזאת בעצם דורשת מאיתנו להשבית את כל מה שמחוץ לקודש, את כל חיי החולין. השבתת חיי החולין פירושו לשבות ממלאכה ולשבות מהנאות. כולל כל העינויים, לפחות מפי השמועה, זה השבתון. זה מה שאני למד בשבתון. פשטות ברמב״ם מפי השמועה, זה לא דרבנן. יש ויכוחים, קצת יש מאמר של הרב בינוביץ' על העניין הזה, נדמה לי, מה זה מפי השמועה ברמב״ם. אבל מתוך הדברים, הוא לומד את זה מהמילה שבתון. הגמרא לומדת את זה משם. יש כאלה שאומרים, זה אסמכתא, זה עוד נדבר. אוקיי, אז זאת המעטפת, ולכן אני אומר, בעצם כאן אני גומר את, את המסגרת שבתוכה מתנהל כל הדיון שלנו בהמשך. כי עכשיו אני, אחרי זה אני ארצה להיכנס לאיסורי המלאכה, לאיסורי העינוי, איך תופסים את שניהם, מה היחס ביניהם, אבל קודם כל צריך להבין את המסגרת. כל זה זה בעצם פירוט של חובת השביטה ביום כיפור. כשחובת השביטה היא בעצם המעטפת הציבורית של פעולת הכניסה של הכהן אל הקודש.
והחלות הן הפוכות אבל.
מה?
האוכל ביום שישי לא לאכול הרבה כדי שתוכל לאכול לסבור. וביום התשיעי אתה צריך לאכול הרבה.
פשטות זה הכנה לקראת היום, היום עצמו הפוך, ממילא גם הערב שלו הפוך. אבל היום עצמו הוא יום הפוך, כי בשבת אין עניין לשבות ממלאכה. אין מי הנאה, יש עניין לשבות ממלאכה. כי באמת זה זכר למה שהקדוש ברוך הוא עשה בששת ימי המעשה, שם הוא שבת ממלאכה, לא מהנאות. אז גם אנחנו עושים את זה זכר למעשה בראשית. ביום כיפור זה כניסה אל הקודש, וכניסה אל הקודש דורשת השבתה מלאה של החולין. מה זאת אומרת חשיבות?
זה לא בשביל הכפרה, אלא...
אני אומר, זה פועל יוצא, כי עובדה שאת הכפרה אנחנו צריכים לעשות גם בלי זה.
אבל יכול להיות שכל שאר הכניסות היה לי מטרות אחרות, וזה רק כפי שהוא אומר, אתה רוצה לדעת איך כפרה, אתה צריך לעשות א' ו-ג' ד', אחד מהם זה להיכנס לקודש.
אז רואים שהכניסות... למה צריך לעשות... אז למה צריך אבל להיכנס אל הקודש?
כי זה החלק של ככה
מחפרים. שזה מחולל את הכפרה.
ככה מחפרים. אז אם אתה רוצה כפרה, תיכנס לקודש. ולא בגלל
זה נכנס לקודש. אבל ובשאר ימי השנה, כשנכנסים אל הקודש, בלי כל האלמנטים של הכפרה והעינוי והכל? אגב, לא בטוח שזה בלי, אבל נגיד לצורך הדיון.
מטרות
הכפרה? אז למה להניח שיש שתי מטרות אחרות?
יש עוד כניסות לקודש של
מנת הסוכר. זה הטעם של אוקם. למה להניח שיש שתי מטרות? מטרה אחת, גם ביום כיפור, הכניסה אל הקודש פירושה להיכנס אל הקודש. ביום כיפור יש לזה גם תוצר של כפרה, של כפרה. אבל הכניסה אל הקודש היא אותה כניסה אל הקודש כמו בשאר השנה, למה להניח שזה משהו אחר? עושים את אותו דבר בעשור לחודש השביעי. לא רואה סיבה להניח שיש... עוד פעם, זה יכול להיות, אבל...
את הכניסה הזאת של הכהן הגדול, פעם בשנה, גם בתפילות אנחנו...
לא, כי אצלנו כבר לא עושים את זה בשער השנה. כי את זה אנחנו, היום אנחנו כבר לא עושים את זה בשער השנה.
עם החוט השני,
אני אומר, אבל אחרי זה, נגיע עוד לזה, אבל אני אומר, אנחנו לא עושים את זה עכשיו. אז אין מה לעשות חוץ מזה. רק ביום כיפור אנחנו עושים את זה עכשיו. נגיד במדבר, שעשו את זה גם בימים אחרים. אז מה זה היה שם? כנראה היה כניסה כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא באיזשהו מובן. אז למה להניח שביום כיפור זה אחרת? גם ביום כיפור הכפרה מתקבלת על ידי זה שנכנסים למפגש עם הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, כמו שאמרתי, יכול להיות שגם בשאר הימים, לא ביום כיפור, התוספת שמופיעה בסוף הפרשה של השביטה והעינוי והכפרה, יכול להיות שהייתה גם בשאר הימים. זה לא נאמר רק על יום כיפור. ביום כיפור צריך לעשות את זה. אבל יכול להיות שהתוספות האלה כולן שייכות בכל הכניסות אל הקודש. לא יודע. אפשר ללמוד גם כך. טוב, בכל אופן, אז אולי עוד, לפני שאני קצת רוצה להיכנס לסוגריים, אני אסגור רק את הלולאה. אני אעיר קצת על הקשר לתשעה באב. דיברתי קודם על למה בתשעה באב זה דומה. אז אני אעיר קצת על הקשר לתשעה באב. תסתכלו אצלכם אחרי הרמב״ם, במקורות אחרי הרמב״ם. העמוד השלישי. אז הגמרא בפסחים, נון ד', יש שם ברייתא, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. מהי ספקו מותר? לאו בין השמשות? לא, כי דאמר רב שישה ברי דרבידי, לקביע דיארכה, אך אינה מלקביע דיארכה. בסדר, אז אם יש יומיים, אנחנו בספק בקביע דיארכה, השאלה אם מספק צריך להחמיר או לא להחמיר, אז בתשעה באב לא, ביום כיפור כן. ידועים הדברים ביפן, כן, סין, שם כל מה שעשו ב... בשואה, שיבת מיר, עם כל הדיונים, לעשות יומיים יום כיפור, ומתי לחגוג את יום כיפור. אז יש פה איזושהי השוואה בין תשעה באב לבין יום כיפור. על פניו זאת השוואה טכנית בלבד, כמו שאמרתי, בין יום כיפור לשבת, לגבי מלאכות אוכל נפש. שעל פניו זאת השוואה טכנית. זאת אומרת, איסור מלאכת אוכל נפש ביום כיפור זה לא בגלל שזה כמו שבת, זה פשוט יש לו אוכלים ביום כיפור. בעצם זה יום טוב. אבל גם שם אמרתי, לא, זה לא בהכרח טכני. יכול להיות שיש פה השוואה מהותית. שזה חלק מחובת השביטה. חוץ מזה גם לא אוכלים, אבל האיסור מלאכה ביום כיפור זה לא רק בגלל שלא אוכלים. למה שיש חובה לשבות מכל המלאכות. גם פה יש איזושהי השוואה שהיא לכאורה טכנית. עניינם של הימים האלה הוא שונה לגמרי. היום כיפור זה כניסה אל הקודש, כפרה, תשעה באב זה אבל, זיכרון, אבל. זה לכאורה רעיון אחר לגמרי. אבל בכל זאת ההשוואה הזאת אומרת דרשני, למה באמת יש השוואה כזאת מלאה? אם זה באמת שני דברים שונים, אז למה השוואה כל כך מדויקת למעט ספקו? ספקו כי זה דרבנן וזה דאורייתא, ודנים שם על חזקות, כן, לא משנה, אבל בפשטות זה רק בגלל שזה דרבנן וזה דאורייתא. זאת אומרת, השוואה לפי הברייתא הזאת היא השוואה מלאה. רק שזה דרבנן וזה דאורייתא, אבל ההשוואה היא השוואה מלאה. אז למה? השוואה מלאה פחות סביר לומר שזה סתם מקרה. אז יש בכל זאת משהו שאמור להיות משותף לשני הימים האלה. גם החינוך במצווה שין י' ג', אחרי שהוא מסיים את הדיון ביום כיפור, הוא עובר להקדיש קטע לתשעה באב. אז עוד פעם, אפשר להגיד, בהזדמנות הוא עשה את זה. אבל בהזדמנות הוא היה יכול להכניס שם את כל השס. אם הוא הכניס את זה, יכול להיות שהוא רואה גם איזשהו קשר שיש בין תשעה באב לבין יום כיפור, למרות שהוא עצמו אומר ששורשיהם של שני הימים הם שונים. החינוך עצמו כותב את זה שם. אבל זה כמובן מחזק עוד יותר, אז מה אתה מביא את זה כאן? יש גם, אגב, יש גם הבדלים מעבר לספק הדיום, האחרונים כבר דנים בזה, תוספות על המקום כבר שואל, ולכן משנה ועוד, יש עוד הבדלים, השאלה הגמרא לא הביאה אותם, אבל זה אני לא נכנס כרגע. אני רוצה לטעון איזושהי טענה מסוימת לגבי הדמיון הזה בין יום כיפור לתשעה באב. אבל לפני שאני אטען את הטענה הזאת, אני רוצה שנסתכל רגע במשנה שם בפסחים, המקור הבא אצלכם, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושים. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. וזה אנחנו מקיימים בהידו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו עניין להתבטל ממלאכה. תוספות על המקום שאל שם שאלה ממש מפתיעה. תוספות דיבור מתחיל לאין בין, רואים? אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, עד אלו חשיב מלאכה שמותר בתשעה באב במקום שנהגו. זוכרים את הברייתא, אמרנו את הברייתא שקראנו למעלה, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא ספקא דיומא. נכון? שאלה תוספות למה? יש עוד הבדל. הרי יש מקומות שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, אז מותר לעשות מלאכה. וביום כיפור אסור לעשות מלאכה. לפחות באותם ימים, העובדה שמותר למקום, לפחות במקום שנהגו, אומרת שיש עוד הבדל. למה אמרתי שהראשונים והאחרונים מהירים עוד הבדלים בתשעה ביום כיפור? תוספות על המקום, זה ההערה שהוא שואל. ונראה לרים משום דספר, מה סיכלה לשריות עד המלאכה, גבי אין בין תשעה באב לתענית ציבור, אז כבר אמרו את זה בהקשר, לא משנה, בהקשר אחר. לכן לא הביאו את זה כאן. זה פלא פלאים התוספות הזה. על איזה מלאכה מדברים בתשעה באב? איזה מלאכות אסורות בתשעה באב? למתת אבות מלאכה ותולדותיהם, עם כל איסורי דרבנן של הלכות שבת. אסור לברור בתשעה באב. לגבן. מה שאסור זה מלאכות שגורמות להסחת דעת מן הצום, נכון? בעצם מה שמקביל אולי קצת לעוב דין דחול בשבת, או משהו שמסיח את דעתך מעניינו של היום. זאת אומרת, אלה המלאכות שאסורות. אז למנדה אמר ש... לא למנדה אמר, במקום שנהגו לא לעשות מלאכה. שם זה כן דומה ליום כיפור. איזה מין קושייה זאת, מה שתוספות שואל. תוספות אומר, רגע, במקום שנהגו לעשות מלאכה, אז יש הבדל בין מלאכה, בין תשעה באב ליום כיפור. ובמקום שנהגו לא לעשות מלאכה, שם אין הבדל בין תשעה באב ליום כיפור. מקום שנהגו לא לעשות מלאכה, הכוונה מלאכה שמסיחה את הדת מן הצום. אין מקומות שנהגו לא לברור בתשעה באב. אז עדיין תוספות היה צריך לשאול שיש הבדל בין תשעה באב לבין יום כיפור, באופן כללי, בלי קשר לשאלה אם זה מקום שנהגו לעשות או לא נהגו לעשות. יש הבדל, זה לא אותם איסורי מלאכה, מה הקשר? רואים מכאן, ורואים את זה בעוד בראשוני אשכנז, הרעבייה ועוד, יש לזה כמה רמזים בראשוני אשכנז, שתוספות הבין שמקום שנהגו לא לעשות מלאכה בתשעה באב, הכוונה כל מלאכות שבת. כל מלאכות שבת. אבות מלאכה ותולדותיהם ואיסורי דרבנן. בקיצור, צריך לשבות בתשעה באב כמו ששובתים בשבת. ואז, כמובן, מלאכת אוכל נפש זאת עוד פעם אותה שאלה. האם אנחנו צריכים לשבות בגלל חובת השביתה, או בגלל שבתשעה באב לא אוכלים, כמו ביום כיפור. אבל תכלס זה יוצא דומה ליום כיפור. מה שנענה ביום כיפור, נוכל לענות גם בתשעה באב. בקיצור, מה שתוספות טוען זה שבמקום שנהגו לא לעשות מלאכה בתשעה באב, נכון שמשאירים את זה למנהג. ואגב, ראוי שכולנו נעשה, נהיה תלמידי חכמים, כמו תלמידי חכמים, ונשבות ממלאכה בתשעה באב. ולמה הכוונה? לכל המלאכות של שבת, אבות מלאכה ותולדותיהן. רואים את זה בעוד, לא יודע אם הבאתי את זה פה, לא הבאתי את זה, אבל אפשר לראות את זה בעוד הרבה מקומות, תרומת הדשן והאביה, ועוד מגן אברהם מביא עוד מקומות שבהם רואים שמדובר על איסורי מלאכה, האיסורים שאסורים בתשעה באב, ואנחנו היום לא נוהגים כך. אבל, עוד פעם, מקום שנהגו, אז אצלנו זה לא מקום שנהגו. אתה מדבר בתשעה באב?
גם בתשעה, לא, ביום כיפור. נו. כלומר, מזה שעשו את השלט קטן
ארוחה,
אז אפשר להבין שה...
לא, זה יכול להיות שאת... אתה אומר שבאופן עקרוני, טוב, השאלה היא מה שאסור זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. כי למשל חולה, שיבשל לעצמו. לא, אסור לו לבשל לעצמו. בכל מקרה יש שם איזשהו איסור, אז גם אם אני מבין שזה רק סוג של היתר, מלאכת אוכל נפש, סליחה, לא מבין. אני אומר שיום כיפור הוא כמו יום טוב, ובעצם מלאכות אוכל נפש הותרו. רק ההתר הזה לא רלוונטי כי לא אוכלים. אז לפי התפיסה הזאת, מה הבעיה? אז לחולה או לקטן, אין בעיה, אפשר לבשל. מה שתענה בחולה, תענה בקטן. או שלא פלוג, או שזה איסור... זה דיון שצריך לנהל אותו לחוד. יכול להיות שזה באמת לא יהיה איסור מעיקר הדין. אז כמו שאמרתי, אז בראשוני אשכנז, בכמה מראשוני אשכנז רואים שאיסור המלאכה שבו מדובר בתשעה באב הוא כמו במלאכת מלאכות שבת. דבר נוסף שרואים...
אבל עדיין זה לא קשר רעיוני בין
שני הדברים. רגע, עוד מעט, אני חותר לקשר הרעיוני, אני רק מנסה קודם כל להראות את האינדיקציות ההלכתיות. יש בכמה מקומות רואים, בפוסקים לפחות, שבתשעה באב יש לו איזה שהם ניהוגים של מועד. קרה עליי מועד לשבור בחורה, לומדים את זה משם, ואומרים תחנון, צדקת חצדה, כל הדברים האלה. יש איזה שהם ניהוגי מועד. אגב, אין לזה מקור באמת בחז"ל. זה איכשהו טפטף לתוך ההלכה לאורך הדורות, לא לגמרי ברור, לי לא לגמרי ברור, מה המקור ה... הראשוני, אבל תכלס זה כבר נכנס גם לשולחן ערוך, זאת אומרת זה נפסק להלכה, שיש איזה שהם ניהוגי מועד, ולומדים את זה מקרא עליי מועד לשבור בחורה, שבפשטות מועד זה תשעה באב.
מועד עשר, רי של מועד
עשר. מה?
את הרי של אופן מועד עשר.
מה זאת אומרת?
לשבור בחורה, על זה אתה מחוגג?
לא הבנתי.
קרא עליי מועד לשבור בחורה?
כן, זה המועד.
אז מה המועד?
הוא אומר לך שזה בדיוק ההפך ממועד.
לא, זה לא ההפך, תאף לי, זה לא ההפך.
זה שהמילה מועד מופיעה, זה בדיוק ההפך. 180 מעלות.
אני אסביר שלא, עוד רגע. אני חושב שלא. אז מה באמת פשר העניין הזה? זה בעצם הדבר היחידי שקוראים לו סתם מועד, בלי שום שם לוואי, זה תשעה באב. זה מאוד מעניין במקרא. אגב, הגמרא, תסתכלו אצלכם בתענית, בדף כ"ט, הגמרא... כותבת כך, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים זה היה על המרגלים, כן? מאיפה אנחנו יודעים זה היה בתשעה באב? דכתיב, והיא בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן ושילח מרגלים. והיא בשנה השנית בחודש השני ב-20 לחודש נעלה ינן מעל משכן העדות. ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, אמר וחמה בר חנינה, אותו היום שרו מאחרי השם, וכתיב, הספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישבו היבקו בני ישראל וכולי, דאבו להו 20 ותרתין בסיוון. אז הגענו לקו ב' בסיוון. וכתיב, ותיסגר מרים שבעת ימים, אז הגענו לקו ט' בסיוון, נכון? וכתיב, שלח לך אנשים ותניה, ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, בדיוק ב-29 בסיוון שהגענו, נשלחו המרגלים. וכתיב, הישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. אז לכן זה מגיע בתשעה באב. בדיוק אחרי כ"ט סיוון, תספרו 40 יום, זה יוצא תשעה באב. אלא מה? לא נכון. הנה 40 יום, נחי חד אהבו, תשעה באב זה 39 ימים, זה לא 40 יום. אמר הבאי, תמוז דאי שאתה, מילוי עם עליוע. דכתיב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. וכתיב, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו הם בלילה ההוא. אמר רבי אמר ביוחנן, אותו לילה ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לעבר את תמוז. למה? כי הוא כבר יודע שכשהמרגלים יחזרו והם יחטפו את העונש, הוא רוצה להפיל את זה על התאריך של תשעה באב. כי קרא עליי מועד לשבור בחוריי. יש פה איזשהו מועד שמיועד מראש לפורענות, והקדוש ברוך הוא רוצה לזמן את הפורענות, להטיל אותה בדיוק על היום הזה. כך שהוא מסובב את זה ככה, שהוא אומר משה רבנו למלא את החודש. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר.
אבל חידוש החודש, זה
בן אדם,
אנחנו קוראים
פה. משה רבנו.
איך הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות את זה?
מה הבעיה? הוא אומר למשה רבנו שיעשה את זה. עכשיו, משה רבנו עשה את זה, והכל בסדר.
הוא עושה את זה,
טוב. מי אמר שהוא יכול, אם יש צו אלוקי, אז זה לא מעשה של משה רבנו.
בלי התחשבות במולד?
זה הרבה פעמים בלי
התחשבות
במולד. הרבה פעמים מעברים בלי התחשב במולד. מעברים חודש מהרבה שיקולים, לא רק משיקולי מולד.
מי שעיבר אותו בעצם זה הקדוש ברוך הוא, אמר לו לעשות, אמר לו לעשות.
לא, הוא לא עיבר אותו, אמר לו לעשות.
אמר לו לעשות, אז הוא עשה.
אגב,
בגמרא... הוא לא עשה לו לעשות פסח בידיים.
בברייתא, במסכת ראש השנה, יש מסכת... בברייתא, במסכת ראש השנה, יש מחלוקת משולשת של תנאים. שהשאלה היא מה קורה כשבית דין לא מקדש את החודש. אז אם הוא צריך לקדש את היום השני של ראש חודש, או שכבר מן השמיים הוא מקודש. מקדשים אותו כבר מהשמיים, אוטומטית הוא מקודש. כך שפה אפילו לא היה צריך לעשות שום דבר, משה רבנו רק היה צריך לא לקדש, לפי התפיסה הזאת. ואז אוטומטית זה כבר נהיה מקודש, אפילו לא צריך את זה, אבל זה לא כולל איזה פלפולים, לא צריך להגיע לזה. משה רבנו אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, וזה מה שהוא עשה. אז הדבר הזה הוא מוזר, כי כשאנחנו מבינים את תשעה באב כיום שמועד לפורענות, אנחנו מבינים את זה בדרך כלל בעקבות חטא המרגלים. בגלל שחטא המרגלים היה באותו יום, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני עושה לכם בחייה לדורות. אבל מתברר שלא, את בחיית החינם בעצמה, הקדוש ברוך הוא כבר סובב כך שהיא טיפול על תשעה באב. זאת אומרת, היה משהו בתשעה באב עוד קודם, שהיה לקדוש ברוך הוא איזשהו עניין שהבחייה הזאת טיפול עליו. למה? אם זה היה נופל ביוד באב, אגב זה נפל ביוד באב, אנחנו יודעים שהעיקר הפורענות הייתה ביוד באב, אבל אם זה היה נופל ביוד באב, אז מה הבעיה? אז יוד באב היה הבחייה לדורות, מה קדוש בתשעה באב? זאת לא שאלה, מה השאלה? זה לא קשור. אין בחירה פה, אז מה? עדיין, אבל למה הוא סובב את זה לתשעה באב? שישאיר את זה לעשרה באב. ואז יהיה בחייה לדורות על עשרה באב, מה הבעיה? אבל פה הוא עשה את החשבון, מה זה? פה הוא אומר למשה רבינו לעבר את החודש כדי שהיום הזה ייפול על תשעה באב. זה לא משהו שקיים בסאבטקסט, זה הטקסט. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא עושה את החשבון וגורם לזה שזה ייפול על תשעה באב. מה יש בתשעה באב לפני שעם ישראל בכה? תשעה באב נהיה יום מועד לפורענות בגלל הבכי הזה. אז מה יש לקבוע את הבכי הזה על תשעה באב? תקבע את ה... וזה נפל על עשרה באב, ומכאן ועלה עשרה באב, יהיה יום מועד לפורענות. רואים שיש בתשעה באב משהו שהוא קודם לאירועים שקרו בו. יש איזשהו משהו ביום הזה, שזה איזשהו יום שהפורענויות נופלות עליו.
אפשר גם להסביר שהדיבור לא רוצה שיהיה בחטא באב. זה בעצם
הפירוש. לא משנה, מה
לא משנה? לא, ביוד באב יש כבר, היו כבר גם כן חורבנות. זה לא אומר דבר שהוא לא בעייתי ביוד. אבל בחטא אולי זה לא מתאים.
רגע, נעשה את החשבון. עד תשעה באב זה 30... אם הוא לא היה מעבר את החודש, אז זה היה קורה ביוד באב, לא בחטא.
אם הוא לא היה מעבר, אז זה היה קורה ביוד?
כן. אז מה הפשר העניין הזה? אני חושב שזה קשור למה שראינו קודם באיכה. קרא לה מועד לשבור בחורה. שתשעה באב נקרא מועד. אפילו בלי שם לוואי. המושג מועד כשלעצמו בתהרתו זה תשעה באב. כי כל שאר המועדים זה מועדים שהם נקבעו כמועדים בגלל אירועים שקרו בהם. תשעה באב זה מועד שבגלל שהוא מועד קרו בו האירועים, לא בגלל שקרו בו האירועים הוא נהיה מועד. לכן הוא מועד בסתמה. המועד בסתמה זה תשעה באב. מה זה מועד?
מה?
תאריך?
תשיבו,
מה זה השורש?
מה?
יער.
מועד שיעור.
שמה זה?
תוועדים.
להיוועד, נכון? מועד זה להיוועד, זה מקום, בית מועד לכל חי, זה איפה שכולנו בסופו של דבר נועדים, נכון? ושם אנחנו מגיעים בסוף. זאת אומרת, בית ועד זה המקום שבו מתכנסים, מקום שבו... נכון, מועד זה מקום שבו מתוועדים, או זמן, סליחה, שבו מתוועדים, זה נקרא מועד. זאת אומרת, מועד זה בעצם תאריך יעד, יעד של מועד, של פגישה עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איזה פגישה תהיה? תלוי בנו. זאת אומרת, אם יכולה להיות פגישה לא משהו, יכולה להיות פגישה חיובית. זה תלוי במה אנחנו עושים. אם מה שאנחנו עושים מצדיק פגישה חיובית, יהיה פגישה חיובית. אם לא, אז תהיה פגישה שלילית. אבל כך או כך, תהיה פגישה בתשעה באב. זה הפגישה בסמרה. הם מכירים את הקטע הפטליסטי הזה. זה הכוונה משהו, כן, שיקרה כך או כך. אנחנו רק יכולים לצבוע אותו בצבע כזה או בצבע אחר, אבל בסופו של דבר זה יקרה. אז לכן גם חז"ל אומרים שלעתיד לבוא, הימים האלה יהפכו ליום, לא יהיו ימים טובים לישראל, כן? כתשעה באב יום הכיפורים, וגם לעתיד לבוא זה יהיה ככה. למה? כי ט"ו באב יום הכיפורים, ולעתיד לבוא גם תשעה באב וגם צום העשירי. למה? כי זה ימשיך להיות מפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא בגלל, זה לא בגלל הבכי. אם זה היה בגלל הבכי, אז לעתיד לבוא זה יתבטל, והכל בסדר, יחזור להיות יום חול. למה זה חוזר להיות מועד? יום חג. כי זה תמיד היה מועד. השאלה איזה סוג של התוועדות תהיה שם, תלויה בנו. אז זה שהם בכו, אז אני עושה לכם בחייה לדורות. המועד הזה יהיה מועד כמו שאתם צבעתם אותו, בצבעים שאתם צבעתם אותו. כשזה יתכפר, כשזה יסתדר, יתוקן, או איך שלא יהיה, מה שלא תרצו, אז אולי בסופו של דבר זה יהפוך להיות מועד במובנו החיובי. אז בעצם מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שתשעה באב הוא אולי, הייתי אומר, אפילו הפרדיגמה של המועד, כן, המועד בתארתו. זה לא, כל שאר המועדים הם מועדים מקריים, יצאו ממצרים בט"ו בניסן, אז זה נהיה פסח, זה נהיה מועד. בגלל שקרה משהו, נועדנו עם הקדוש ברוך הוא, לכן זה נקבע להיות מועד. שבועות, ניתנה תורה, או לא משנה איך שלא תגדירו את שבועות, סוכות, גם כן שאלה עם סוכות, הרי זה היה בניסן, ואנחנו חוגגים את זה בתשרי, אבל באופן עקרוני זה זכר לאירועים שהיו. אוקיי? בתשעה באב האירועים הם בגלל אופיו של היום, לא שהיום מקבל את אופיו בגלל האירועים. לכן אם יש מועד בעולם, זה תשעה באב. אבל עכשיו אני חוזר להערה, אני שאתה שאלת קודם, שאני מתעלם מהסיפה של הפסוק. זה לא מתעלם מהסיפה. המועד הוא לא בהכרח מועד של שמחה. המועד זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, התוועדות איתו. פה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי. זאת אומרת, כי אנחנו צבענו את המועד הזה בצבעים בעייתיים. יכולנו לצבוע אותו בצבעים אחרים, ואז זה היה נראה אחרת. אוקיי? אז לכן זה לא סותר הסיפה של הפסוק לרשע. יש פה מועד, מה ההתוועדות תהיה. האם היא תהיה אופטימית או פסימית, מה יהיה האופי שלה? זה תלוי במה אנחנו נעשה, אוקיי? עכשיו אולי אפשר גם להבין את האופי של תשעה באב ואת הדמיון שלו ליום כיפור. כי אם באמת זה מקום שבו אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, אז אין פלא שאנחנו אמורים לעשות השבתה מלאה. נכון? דיברנו על זה שההשבתה גם ביום כיפור זה בעצם איזושהי מעטפת שמאפשרת לנו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, להיכנס לפני ולפנים ולהיפגש עם הקדוש ברוך הוא. בתשעה באב זה גם מפגש עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, שבמקרה הוא לא ממוקם במקום, אלא הוא רק על ציר הזמן. ביום כיפור יש גם מקום וגם זמן, אפילו יותר מזה, ביום כיפור זה יותר במקום מאשר בזמן. כי הרי אפשר להיכנס אל הקודש גם לא ביום כיפור. ביום כיפור חייבים, אבל אפשר לעשות את זה גם ביום אחר. אז בעצם העיקר ביום כיפור זה המקום. זה הכניסה אל הקודש הפיזי, קודש הקודשים. אוקיי? בתשעה באב אין שום עניין של מקום. זה כניסה אל הקודש במובן של ההפר. בתשעה באב חרב המקום שאליו נכנסים. ומה שנשאר זה רק המקדש בזמן, כן? רק הקדושה בזמן. ואז אפשר להיכנס כביכול אל המקדש בזמן, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא מקדש בזמן, אבל פה תלוי מה אנחנו נעשה. ואם נכנסנו לא נכון למקדש בזמן, ולכן צבענו את זה במועד לשבור בחוריי, הדרך לתקן את זה זה להיכנס נכון. ולהיכנס נכון פירושו להשבית את הדברים שהם חיי החולין שלנו. ואז לאפשר לקדוש ברוך הוא להקים חזרה את המקדש ולאפשר לנו להיכנס אל הקודש ולהפוך את המועד לעתיד לבוא למועד כזה שהוא לא לשבור בחוריי, אלא למועד אופטימי. בעקבות מעשינו אנחנו יכולים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא במובן החיובי של המושג מועד ולא במובן השלילי, ואני חושב שזה הקשר בין תשעה באב ליום כיפור. העובדה שמה, וזה צריך תמיד, זה סתם, זה כלל לוגי שכלל יהיה נקוט בידכם. הרבה פעמים כשיש מאפיינים הפוכים לשני דברים, זה אומר שיש ביניהם איזשהו קשר. בעומק, כשתסתכלו בעומק, תראו, כי שני דברים הפוכים, זה יכול להיות רק על בסיס משותף. אין, ציפור זה לא הפך משולחן. אין קשר ביניהם, זה סתם שני דברים שונים, נכון? אפשר להגיד שציפור זה הפך מדג באיזשהו מובן. למה? כי שניהם בעלי חיים. רק זה במים וזה לא במים. נכון? אז אפשר להגיד שזה הפך מזה, כי יש להם תשתית משותפת, ויש תכונה אחת שמבדילה את זה מזה, ולכן הם הפכים. במקום שאין תשתית משותפת, הם שונים, הם לא הפכים. בשביל שיהיה אחד הפך של השני, צריכה להיות לו איזושהי תשתית משותפת. ובמובן הזה יום כיפור ותשעה באב, יש להם תשתית משותפת של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, שניהם זה מועד. ולכן שניהם צריכים השבתה. המאפיינים הם הפוכים. פה זה מועד לשבור בחוריי, פה זה מועד לכפרה, אבל מועד פגישה חיובית עם הקדוש ברוך הוא, פגישה שלילית עם הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין שתיהם פגישות. אם לא היו שתיהם פגישות, אז אי אפשר לדבר על זה כהפכים. סתם היה שני דברים שונים. לכן הרבה פעמים כשיש מאפיינים הפוכים בשני דברים, תחפשו את המישור המשותף. זה אומר שיש משהו משותף, ובגלל זה שני הדברים האלה הם הפוכים. אוקיי, אז זה לגבי המסגרת. מה שאני רוצה רק... כן, אז עוד קצת, מה שאני רוצה, אני מקווה שאני אסיים את זה, ואז נגמור את כל המבוא הזה בקצרה. אני רוצה לחזור חזרה ליום כיפור, כי זה בסדר כל הנושא שלנו. כפרה של יום כיפור, לפחות כיום, בלי הכניסה אל הקודש, מה שנשאר לנו בעצם, לכאורה זה רק הכפרה. אבל נדמה לי שאם לוקחים את הלוגיקה הזאת הלאה, אז גם היום בעצם הכפרה היא רק סייד אפקט. אנחנו אמורים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. התוצאה תהיה כפרה. נכון שהמפגש כבר לא נעשה בדרך שהוא נעשה פעם על ידי כניסה אל הקודש ועבודת יום הכיפורים, אבל כן, יש פה איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא, והכפרה היא תוצאה. לכן למשל ראש השנה מקדים את יום כיפור, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. יש פה איזושהי בנייה של מפגש שהכפרה היא בעצם התוצאה שלו, הסיום שלו. אוקיי? מה עיקרה של הכפרה ביום כיפור? אז היינו מצפים שזה יהיה השעיר הפנימי, הכניסה של הכהן אל הקודש. אתם יודעים שעיקר הכפרה של יום הכיפורים זה השעיר לעזאזל. זה ממש מוזר. דווקא הדבר הכי בחוץ, לא זה ש... הדבר שבכלל ספק אם הוא קורבן, השעיר לעזאזל. השעיר הפנימי הוא קורבן לכל דבר. השעיר לעזאזל הוא לא ממש קורבן. עושים איתו כל מיני דברים בחוץ, עוד אני אדבר על זה, אבל זה לא ממש קורבן. והוא עיקר הכפרה ביום כיפור. איך זה קשור לכניסה אל הקודש? איך נוצרת הכפרה כתוצאה מהכניסה אל הקודש? כשבעצם עיקרה של הכפרה זה בכלל מה שהולך החוצה, ולא מה שנכנס אל הקודש. מה שנכנס אל הקודש מכפר על תומת מקדש של קודשיו, אולי השבועות.
כדי להיכנס לקודש צריך להיפטר קודם כל הדברים השליליים.
אבל עדיין, הייתי מצפה שזה יהיה תנאי, ואז תיכנס אל הקודש, ואז תהיה כפרה. אבל זה תנאי, זה לא הדבר עצמו. פה נראה שזה הדבר עצמו, יש פה משהו שהוא מוזר. ובכלל, השעיר לעזאזל הזה זאת חידה אמיתית. אז מה זה השעיר לעזאזל הזה? מה פשר העניין? פעם פרשי התורה כן העריכו בעניין הזה. אז זה השעיר לעזאזל, אנחנו לוקחים איזה כישוף כזה, שולחים אותו לשעירים, המדברה, כן, למה, אם זה צריך קורבן, אז תן לי את פרוצדורת ההקרבה, כמו שאנחנו עושים בכל קורבן, והכל בסדר. אבל מה את נראה שיש כמה וכמה אינדיקציות לזה, זה בכלל לא קורבן, אז מה זה כן, מה פשר העניין הזה? כן, צריך לזכור שעיצומו של יום כיפור זה הכניסה אל הקודש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז איך כל הכפרה בכלל נעשית עם השעיר לעזאזל? זה מעורר מחדש את השאלה שבה פתחתי, מה היחס בין הכפרה של יום כיפור לבין הכניסה אל הקודש ביום כיפור? האם זה אחד תוצאה של השני, זה סתם שני צדדים, זה צדדים תלויים? איך העסק הזה עובד? אני רוצה להסתכל רגע, יש לכם איזה... הבאתי את הרמב"ן ואת האבן עזרא, נכון? משום מה אצלי, אני שכחתי להשאיר אצלי דף. השעיר לעזאזל, יש את ה... שנייה אחת, נקרא את זה. יש... האבן עזרא במקור השני, כן, בעמוד הראשון המקור השני. ואמר רב שמואל, אף על פי שכתוב בשעיר החטאת שהוא לשם, גם השעיר המשתלח הוא לשם. שניהם זה להשם, כמובן, אלא למי עוד? ואין צריך, אומר האבן עזרא. לא, לא צריך להגיד את זה. כי המשתלח איננו קורבן, כי לא ישחט. אם זה היה קורבן, אז ברור שלא מקריבים קורבן למישהו אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, וזה לא קורבן.
כי הוא בשביל
עוד מעט נראה, עוד מעט נראה עם כל הכישופים האלה. עוד מעט נראה. אז הוא לא ישחט, ולכן זה לא קורבן, ואין צורך להגיד שגם הוא לאשם. אז מה, אז הוא לא לאשם? לא הבנתי. אם הוא לא קורבן, אז מה הוא כן? למי הוא, זה למישהו אחר? זה לא לקדוש ברוך הוא? מה פשר העניין הזה? ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת הזזל, תדע סודו וסוד שמו. כי יש לו חברים במקרא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז. ביותך בן 33, תדענו. כן, כתב חידה של אבן עזר. זאת אומרת, מה... יש איזשהו סוד מאחורי מילת הזזל, יש לו חברים במקרא, כשתהיה בן 33 תדע אותו. מה פשר העניין הזה? אז הרמב"ן שם במקום כותב כך, סליחה, אני אקרא מפשוט, אין לי את המקום. והנה רבי אברהם, נאמן רוח מכסה דבר, אבל אני, הרחיל, מגלה סודו. אומר הרמב"ן, כן? נאמן רוח מכסה דבר, והולך רחיל, מגלה סודו. זה סוג המשלה. שכבר גילו אותו רבותינו במקומות רבים. עושה עלינו פעלבות, כאילו שיש לו איזה סודות. רבותינו כבר גילו את זה במקומות רבים. הוא מפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול. לפיכך היו נותנים לו לסמאל, השטן, כן, שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קורבנם. שנאמר, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא לקורבן עולה. וגורלו של עזאזל, שעיר החטאת. וכל עוונותיהם של ישראל עליו. הנה הודיענו שמו ומעשהו. וזה סוד העניין. אז בעצם פה בפרקי דרבי אליעזר אומר לנו כבר מה העניין. השעיר הזה הולך לעזאזל, לסטרא אחרא, כן, לשטן, וכל עוונותינו הולכים עליו, והכל בסדר. וזה בעצם מה שהתכוון אבן עזרא. וזה סוד העניין, כי היו עובדי אלוהים אחרים, הם המלאכים, עושים להם קורבנות, והם להם לריח ניחוח. והנה התורה אסרה לגמרי קבלת אלוהותם, וכל עבודה להם. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן. והוא הראוי לו, מפני שהוא בעליו, של החורבן, של המדבר. ומאצילות כוחו יבוא חורב ושיממון. כי הוא העולה לכוכבי החרב והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן. אז לכן צריך לפרנס אותו עם איזה שעיר לעזאזל כדי שלא... כן, לא מדבור העולם, שלא יתרחב מדי. ואין הכוונה בסעיר המשתלח שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה, לא מקריבים קורבן לשטן, אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראינו שציוונו בכך. וזה טעם הגורלות. וזה טעם הגורלות, כי אילו היה הכהן מקדיש אותם בפה להשם ולעזאזל, היה כעובד אליו ונודר לשמו. למה עושים גורל? שמקריבים קורבן, קובעים מי הגורל להשם ומי הגורל לעזאזל. כי אם לא היינו עושים את זה בגורל, אז הכהן היה צריך להקדיש קורבן אחד להשם, ולהקדיש קורבן אחד לשטן. ואז ממש זה הקרבת קורבן לשטן. לא, לא, אנחנו נעשה גורל, ומה שיצא, יצא. אבל שתהיה, אגב, זה מניח משהו על הגורל, נראה בהמשך. אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בוראינו, סליחה. אבל היה מעמיד אותם בפני השם פתח אוהל מועד, כי שניהם מתנה להשם. זה כן מתנה להשם, לא כמו שאבן עזרא אומר שזה לא להשם. והנה רמז לך רבי אברהם שתדע סודו כשתגיע לפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. איך הוא רמז את זה? הספתי פה סוגריים.
פסוק לרגימל?
זה פסוק, 33 פסוקים אחרי השעיר לעזאזל, תספרו, אז תגיעו לו ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים. בסדר? זה ביותך בן 33 תדענו. ולא אוכל לפרש, כי היינו צריכים לחסום פי המתחכמים בטבע הנמשכים אחרי היווני אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. והגיס דעתו, כן, נתגעה, לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת. זה איזושהי תוספת לא ברורה. פתאום הרמב"ן מפסיק לגלות את הסודות. עד עכשיו הוא אמר, רבי אברהם נאמן רוח מכסה דבר, ואני הולך רחיל מגלה סודו. עכשיו פתאום גם הוא נהיה נאמן רוח, הוא מכסה, יש פה איזשהו סוד, הוא לא יכול לפרט אותו יותר בגלל שהיווני, זה אריסטו, כן, ותלמידיו הרשעים שחושבים שרק מה שהם מבינים קיים, אז לכן אני לא יכול להסביר. אז תסביר, ואז הם יבינו, יבינו שזה קיים. מה, אתה משאיר הזה שלא מבינים? אז מה הועלת? למה הרמב"ן פה פתאום נסוג וממשיך להסתיר? מה הוא מחליט לגלות ומה הוא מחליט להסתיר? מה הסאבטקסט? מה קורה פה מאחורי כל ה... יש פה רמב"ן הרבה יותר ארוך, אתם רואים, השלוש נקודות באמצע שאני מדלג, אני רק קראתי את הקטעים שחשובים בעיקר לענייננו. אז אני רוצה להציע איזושהי הצעה, אני רואה שאני כבר לא אספיק את זה כאן, כי זה בכל זאת ייקח לי יותר מדי זמן. אני רוצה להציע איזושהי, טוב, אני אעצור כאן, אני רק רוצה, אני ארצה בפעם הבאה, אני מקווה שזה לא ייקח לי את כל השיעור, אלא רק חלק ממנו, אני אנסה להציע איזושהי הצעה למה הרמב״ן פה מתכוון, וזה יחזיר אותנו חזרה להשבתה של יום כיפור. השעיר להזזל במהותו זה השבתת כל מה שמעבר לקודש. זה מהותו של השעיר להזזל. לכן כשהוא יוצא החוצה, הוא הולך למקום שהכי רחוק מהקודש, וכמו שאנחנו נראה, באיזשהו מובן הוא משבית אותו. ורק אז באמת העוונות מתכפרים. אבל בשביל להבין את זה יותר, דרך הלכות עבודת יום הכיפורים, אני ארצה לעסוק בזה בפעם הבאה, ואז גומר את המבוא, ואנחנו ניכנס לשלב הבא, תסתכלו רק בתור הקדמה, תסתכלו רק במצוות היום. ברמב״ם, בספר המצוות, תראו שם את מצוות היום, איך מוגדרים מצוות העינוי ומצוות השביתה, מה היחס ביניהם, אם בכלל יש יחס ביניהם, זה עשה, זה לאו, למה יש פה גם עשה וגם לאו, מה היחס ביניהם, אוקיי, הדברים האלה. אוקיי, נעצור כאן. אני שולח סיכום.
באשור לפרט, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעבר את תמוז כדי שיצא בט' באב. זאת אומרת שאם הוא לא היה מעבר, זה היה יצא בח' באב. לא יהוד, אלא יצא בח', לכן הוא לא רצה שיהיה בח', זה מה שאמר. אם הוא לא היה מעבר, זה יצא בח'.